שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, ברוך השב.
תודה רבה, תודה רבה. שב הישר לחגיגות בת המצווה של הבונבוניירה. כן, תראי כן. מה זה, היא כבר בת 12. כן, כן, גיל ההתבגרות, פתאום אני מקווה שלא יהיה משבר, את יודעת, שלא יהיו הורמונים, שלא יהיו מריבות, שלא יהיו... גיל ההתבגרות, הוא
קסום. הכנו ממש מסיבה שיוצאת מצדפה, הבונבוניירה תצא כרגע מצדפה. אני לא יודעת, טוב, אתה ילד בר מצווה, ואני אספר לך משהו על בת המצווה שלי, שכמובן גם יש לה איזה נופח בונבוניירי, מה שנקרא.
איפה היא נערכה?
היא נערכה בקפה פילץ בתל אביב, קפה פילץ המפורסם.
צריך להבין, מאזינות ומאזינים, טליה היא אמנם מחולון, והיא כאילו פושטית כזה כמוני, ראשון חולון, אבל בעצם שורשיה, סבא וסבתה, הם בבוהמה התל אביבית.
כן, הם תל אביבים אסלים, וגם אבא שלי גדל בתל אביב, ושדרות בן גוריון והכל, וכן, אז חגגנו כמו מה שנקרא תל אביבים. אז זה היה בקפה פילדס, בגלל שמשפחה מאוד קטנה, עשינו את זה מצומצם, לקחנו שני שולחנות, אני כמובן לא אהבתי מסיבות ואירועים עוד בנעוריי, והייתה לי שם זמרת ששרה שירי ארץ ישראל, כמובן כך זה היה בקפה פילד, זה היה קפה מאוד נחשב, היו כמה מועדוני זמר מה שנקרא בתל אביב, אחד מהם זה הקומקום, השני זה קפה פילד, ושרה שם מישהי של הימים הייתה אביבה אבידן.
אז
בזמן שהיא עוד הייתה זמרת בר עם אדומה, מה שנקרא, היא שרה בבית מצווה שלי, ואני זוכרת שזה היה נורא מצחיק, כי...
אבל זה היה אחרי אלעד ירד אל הירדן, שזה הלהיט שלה מהלהקה הצבאית.
זה היה, כן, אלעד ירד אל הירדן, שהיא שרה, אגב, עם מי שלימים הייתה המורה שלי לפיתוח קול, ברייני פירסטנברג.
או, אימא של חני פירסטנברג, מלא קלה היא לא קלה דרכנו.
אכן, וזה מצחיק, כי אני, כשהייתי בת 12, לא כל מי שלא עוקב אחרי כל מה שאני כותבת אי פעם ברשת, אז לא יודע, שאני בכלל נולדתי בשם אלין, קראו לי אלין, אני שיניתי את שמי, על שם השיר של קריסטוף, ש...
רגע, נקראת אלין לוין?
כן.
וואה.
כן, 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 אני נולדתי, ההורים שלי מאוד מאוד אהבו את השיר של קריסטוף, הזמר שנפטר מקורונה ממש בשנה שעברה, בחזרה לאושר, אולי אנחנו יום אחד נעשה פלייליסט בחזרה לאושר, באמת שירים משנות ה-60 וה-70, היה כזה תקליט מאוד גדול, השירים דן כנר יודע מי זה.
כן, צפיחית בדבש וכולי.
צפיחית בדבש, אז זה היה שיר
של... בחזרה לאושר, אגב, קראו לזה, ואני אמרתי, מה, האושר? שם נדפק לי המוח שהאושר היה בשנות ה-60 וה-50 וה-70,
בדיוק, זה הזרע שנזרע שם, וההורים שלי רצו שהיא תשאיר לי את השיר אלין בבת מצווה, אבל היא לא ידעה לשיר בצרפתית, אז אנחנו סלחנו לה.
רגע, ומתי שונה השם?
השם שונה כמה שנים אחר כך, הייתי כבר בגיל 5, כבר בת 15.
רגע, אבל בגן, בבית ספר, בכיתות הראשונות, את היית אלין.
כן, הייתי אלין לוין, אבל זה היה בשנים שעוד לא הייתה עלייה מרוסיה, ולא היה שם כזה בארץ. היחידה שהייתה איתי אלין, הייתה האחיינית של אור החיון משעת כושר, ואני זוכרת ש... למה אני זוכרת את הדברים האלה? אני זוכרת שהיה את השעת כושר, ויום אחד אור החיון ערכה את אחייניתה אלין, ואז כל החברות שלי נרשו, הנה, יש עוד אלין אחת במדינה.
אור החיון הייתה גם קראש במסגרת הקראשים של שנות ה-80.
ברור, יש פה קו כאילו הולך אחיד.
יש משהו אדיפלי, כן, באירוע הזה.
וזהו, וכולם קראו לי פשוט אלון, אז אתה יודע, זה היה קשה מדי, אז, אבל זה עדיין שמי השני בתעודת זהות, אז שמי טליה איי לוין, לכל מי שעוקב אחריי בפייסבוק.
כן, אנשים, מה זה טליה לין? ואז הם מבינים שזה טליה אלין לוין.
בדיוק, בדיוק. אז זה הסיפור שלי על, 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 על בת מצווה.
אז אני אספר לך מה היה אצלי בבר מצווה. אצלי בבר מצווה היה אירוע רב רושם בבית המהדס בתל אביב. אני חושב שרבים הם ילדי ה-80, ובעיקר ה-70, כן. אבל גם ה-80, שהייתה להם בר מצווה או חתונה בבית המהדס בתל אביב. נזכיר, רחוב דיזינגוף מול השמש של פרד שקורעת את הים. השמש של פרד, מי שלא יודע, בשיר של אסי דיין וצביקה פיק, שיר הפרחה, אופרה חזה, מדבר על התפאורה שהיו עושים שם צילומי סטודיו לחתונות בסטודיו של פרד בדיזינגוף. והשמש של פרד קרעה את הים, ממש, ליטרלי, כאילו עם שקיעה כזה. אז השמש של פרד קוראת את הים, ואני מפליגה בתוך הקפקפים בבית המהנדס. ואני נורא אהבתי שעשינו שם, כי זה נראה לי, תל אביב, דיזנגוף. זה נחמד, ואני לא אהבתי אז די-ג'ייז, זה מוזר לומר, אבל תמיד הייתי זקן בנשמתי, כן. ונכון שאנחנו שנינו מחבבים את אילן בן שחר והחנויות שלו והכל, אבל לא רציתי משהו, סיי, וואן, וואן, פחות, רציתי משהו על גבול התזמורת, הזמרי, נפל הגורל על אדם שראיתנו בכמה אירועים, ששמו ישראל רז, אם אינני טועה, אבל הסיפור הגדול, הוא לא ישראל רז, שהאיש נחמד והאירוע היה נפלא. ואני הנחיתי את הדלקת הנרות. הייתי כל כך מגלומנס. להנחות את זה. טוב, לא היה לי אז רדיו, טלוויזיה, אז הנחיתי את הדלקת הנרות. והזמרת, זמרת הליווי שלו, שבעצם ניהלה את כל האירוע במובן השירי, הייתה ריקי מנור.
וואו.
ואני לא ידעתי עד כמה זכיתי שזו ריקי מנור. וואו. אני לימים רק למדתי, אז נזכיר. ריקי מנור. קודם כל, ריקי מנור היא איזולירבנד.
נכון.
והיא הפלטינה.
נכון.
והיא הרבה מאוד דברים אחרים, וגם שירים של פרסומות מפורסמות, כמו דוהה ג'ינס, שותק, ווינס. והיא גם הופיעה עם חד ואמרני בשיר בלב אחד, אחת מזמרות הליווי.
נכון, נכון.
וגם שירי ילדים, את השיר לאליסה בארץ הפלאות, לסדרת הטלוויזיה, אליסה בארץ הפלאות. כן? ועוד המון המון דברים, ואני בטח שוכח עוד כל מיני.
זמרות גדולות היו
זכינו.
אצלנו. זכינו ממש.
כן, 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 כן. זה היה כיף גדול, והיה גם חצוצרניסט, מחצצרץ, בשם אבי ברה, שהוא אגב היה מחליף, היה אמור לבוא מישהו אחר, ועדיין הוא היה שם, והוא גנב את ההצגה.
והכל הבר מצווה שלך, תראה מה זה.
הכל הבר מצווה שלי, זה. כן. שהיה.
ובבית המהנדס שעדיין אגב עומד על תילו.
הוא עובד אותי לא, אבל הוא עדיין משמש כולם אירועים, או מה?
האמת שאני לא יודעת, אבל אני אברר, זה לא רחוק מהבית שלי.
תמיד היו בתים על שם אנשי מקצוע, בית המהנדס, בית המורה, בית הרופא, בית הרופאים, שזה קצת יותר הגיוני, כי זה פשוט משרדים של רופאים.
הוא לא נראה כמו אולם אירועים, הוא נראה כמו בית של מהנדס, אבל אני בהחלט אבדוק את זה.
ולא הייתה שם חנייה, והיה חורף, אבל בסוף אנשים הגיעו. חורף, זה דצמבר, כשאתה נולד בדצמבר, כן. זה חורף. זה אבל זה. עם כל אהבתי לקיץ, אני מחבב את זה שיום הולדתי הוא בחורף. טוב, משקעות. אז חזרתי ממיימי,
כן.
ובהתחלה חשבנו אולי נלך על איזה קפה כזה, כי את יודעת, אנחנו באיזה שעת אחר צהריים בין ארבעיימית כזאת,
כן.
ואז הבנתי שלא, אני צריך משקה, ואני צריך את זה חזק, וקר. אז הלכתי על ג'ין אנד טוניק, אבל עשיתי משהו שהוא חילול הקודש, נשאר לי ביפיטר, ואז לא הספיק לי המנה, ואז צרף לי איזה את הג'ין של חברנו במילק אנד הני, שלא משלמים לנו על זה, אבל אני מחבב אותם מבלי להכירם. קניתי אותם בדיוטי פרי, זה נחמד אגב לראות. בכלל, בדיוטי פרי יש הרבה מאוד יצרנים מקומיים, קניתי גם גרפה של מזקקת יוליוס, אלה כל האנשים שטליה ואנשיה מכירים מסנהדרינק, ואני מתוודא אליהם, ואני נורא נהנה לפרגן לשוק מקומי, כי זה גם איכותי, זה בוטיקי. אז ג'ין מעורב עם טוניק.
אז אני ממליצה לך אחר כך ככה לתת שלוק קטן רק מאמין קנני מהג'ין שלהם, כי הוא מאוד טעים ומיוחד.
אולי כצ'אסר כזה.
כן, כן, כצ'אסר. אני לעומתך, האמת שהיה לי באופן די נדיר, יום חמישי אני דרך כלל סוגרת מדורים, והיום היה לי יום חופשי לחלוטין, אז הרשיתי לעצמי להתפרע אתמול בלילה, ומי שמתפרע בלילה לא מתעורר בבוקר, או קם עם הנגובר, אז אני כרגע שותה אייס קפה נקי מאלכוהול. נקי מאלכוהול.
אני חושב שאנחנו מגשימים חלומם של הרבה מאוד אנשים ש... אולי במסיבות מסוימות היינו רוצים להיות במקומם, אבל הם היו רוצים להיות במקומנו, במובן הזה שאנחנו סביב גיל ה-40, לא נסגיר מי, מה, איפה, ואנחנו עדיין יכולים לחיות את החלום.
חיים את החלום.
זה נכון לשתות.
אז תגיד, היום ערב לג בעומר.
כן.
איך
זה היה אצלי בילדות?
איך זה היה אצלך בילדות? זה כבר מזה החג.
אז בשבתי כזקן עוד בילדותי, לא אהבתי את זה שנשארים כל הלילה. לא היה לי כוח להישאר כל הלילה. וגם לא אהבתי, זאת אומרת, גם בשנים שהרגשתי בנוח עם חבריי לכיתה, זה לא, את יודעת, זה לא היה משהו. היו, אגב, לגי עומר ש... אני זוכר יותר, בגלל כל מיני אירועים נחמדים שהתרחשו. שמשום מה, למרות שהם התרחשו בגיל מאוד תמים, אני נבוך לספר עליהם. אבל היה איזה חברות מסוימת שהתחילה. לא, לא עד כדי כך, אבל היה איזה, אני יודע, נגיד מגע יד כזה, יד ביד, היה משהו כזה נחמד.
אה, נחמד.
באזור היסודי. ועוד דברים מן הסוג הזה, אבל לא הייתי בין אלה שהתפרעו. היו כבר כן. כאלה שממש היו סדום ועמורה בגילים יותר מאוחרים, לא זכיתי. אבל אני בעיקרון נורא אהבתי את הדלקת המדורה והציעה של המדורה, לא אהבתי את מריחת הזמן בלילה. איך זה היה אצלך?
כן. אז אני לא גם, הייתי הולכת למדורות של הכיתה, אבל היו שנים שגם לא הייתי הכי מקובלת בחברה, אז זה פחות היה נחמד. היו שנים שהיה יותר נחמד ושנים שהיה פחות, אבל יש אירוע של אגבה אומר שאני לא אשכח אותו אף פעם. הייתי יחסית קטנה, וכילדה עם קצת קוצר נשימה, אני חושבת שלא, הורים שלי לא רוצו לשלוח אותי לאגבה עומר הכיתתי, כי לא הרגשתי טוב, אבל אבא שלי אמר, אוקיי, אנחנו נפצה אותך ונעשה איזה מדורה כזה מאחורי הבית קטנה קטנה, וספתי קרשים, ממש מעט 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 קרשים בתקופה שזה עוד לא הרסת אוזון, ושמנו מאחורי הדלת שלנו, והיה לנו שכן, ניצול שואה שיקור תמידי שקראו לו יאשה, שכל הזמן היה נשכב במדרגות ונרדם, ולא הייתי יכולה לעבור שם וזה, וכנראה באחד מהתקפי השכרות שלו, הוא תמיד היה, היה מזמין תפוזים מהירקן, שהיו שמים לו את זה מאחורי הדלת, והוא כנראה חשב ששקית הקרשים שלי זה תפוזים שלו, והוא פשוט לקח אותה אליו. ואמא שלי נסתה להגיד לו שהקרשים אצלו, לא, לא, אני קניתי בסופר, אני קניתי אצל הירקן ואת התפוזים, אז לא היו לי קרשים למדורה, בסוף איכשהו הסתדרנו והדלקנו איזה משהו קטן. אבל כן, אני בעיקר זוכרת, זה היה חג נחמד, אני מודה שהיום אני קצת אנטי מדורות, גם כי זה... גם כי זה באמת הורס את הסביבה, וגם כי אי אפשר לנשום את זה, אבל יש דברים שאולי, אני קצת שמחה, אתמול איזה נהג מונית אמר לי שאיזה מסכנים הילדים של היום, שהם לא יכולים לענות ממדורה ומתפוח אדמה, אז צריך למורחים אותו אחר כך על הפרצוף, יש בזה אולי קסם בילדות שלנו.
כן, בסוף הדברים הופכים להיות אידיאליים, או אם לא אידיאליים ממש, אז... איכשהו רעשי הרקע נשכחים, התסכולים נשכחים, וגם אם היו כאלה, אז הם הופכים למשהו הרבה יותר רומנטי בראש. ככה זה, זה המזל בטבע האדם. את יודעת, חוץ מדברים באמת נוראים, אז הדברים השגרתיים, זה החומר שמהם אנחנו בונים לעצמנו אגדות ומיתולוגיות. טוב, את אספת עבורנו כמה גזירי עיתון. אגב, אנחנו צריכים לספר... תליה ואני פשוט, במקום להתעסק בחיים עצמם, אנחנו פשוט גולשים בארכיונים, גם בעולם הזה, גם ב-J-Press, O-R-G-I-L, ואת רוצה לספר אגב את הסיפור שהבאת השבוע בטוויטר, אפרופו סבך?
זה אותו סבא תל אביבי, סבי המשורר, שהיה מפציע בכל מיני תוכניות רדיו באמצע הלילה, אצל נתיבה בן יהודה ומקריא שירה, ומדבר על הפלמח, הוא היה נותר בעצם בסוג של המשטרה הבריטית, ואחר כך למד במקווה ישראל, ואז היה שירת הרבה שנים במשטרה. אבל לצד מה שנקרא עבודתו התל אביבית והיותו משורר, אנחנו גילינו ביום העצמאות, הייתי אצל ההורים שלי, ואז אבא שלי סיפר לי שכשהוא היה ממש ממש בתחילת דרכו במשטרה, בשנת 53, הלכה לאיבוד הזה ילדה, כשחיפשתי את הקטע הזה בארכיון, ובסוף אתה מצאת, יש לומר, עשיתי, עבדה ילדה, ומסתבר שהמון ילדות הלכו לאיבוד בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-50, אז מסתבר שבאמת במשטרת, הוא שירת במשטרת רמלה, רחובות אז, הלכה לאיבוד ילדה בת 5, יצאה מהבית עם פרוסת תוגה ביד, ונעלמה, וסבא שלי שגילה יכולת גישוש בלתי נלעת, מה שנקרא,
מומחיות בעקבות,
מומחיות בעקבות, הוא הצליח לאתר את עקבותיה בחול, הכל היה חולות באזור הזה, והוא מצא אותה, ובאמת זכה לשני אייטמים, סמל אליהו לוין, זכה לשני אייטמים גם בעל המשמר וגם בדבר, וזה מצחיק כי אבא שלי ממש מצא את גזירי העיתון האלה כשהייתי אצלם ביום העצמאות, ואנחנו אחר כך, ככה זה היה מאוד מטושטש, וניסינו באמת לחפש את זה בארכיון, ותודות לך זה נמצא. וסבא שלי, אם הוא היה בחיים, הוא באמת לפני, ממש לפני שבוע, היה אמור לחגוג את יום הולדתו המאה. אז זה ככה סגירת מעגל.
כן, כן, בהחלט, סגירת מעגל לגמרי. ואז בהסתובבות הזאת שלנו בין העיתונים, אנחנו מגיעים גם לדברים שקשורים בלאג בעומר. אגב, עוד מעט נגיע לדמויות באמת שדובר בהם רבות כאן בשנים כן. עברו, כמו לאה רבין, פנינה רוזנבלום וכולי, ועוד נרחיב בכך. אנחנו מציעים לכם להישאר איתנו עד הסוף, אבל עוד קודם יש לנו הזמנה למדורה, נכון?
הזמנה למדורה משנת 66. השישי במאי 66.
כן, אז הנה, ביום שישי זה, השישה במאי, ייפגשו חברי תנועת העולם הזה, כוח חדש. נזכיר, זו הייתה מפלגה פוליטית, שבשיאה, נדמה לי שהכניסה יותר מחבר כנסת אחד, אבל בכל אופן חבר הכנסת המוביל, יושב ראש המפלגה, היה אורי אבנרי, והם הזמינו את כולם למדורה באכזיב, בחצר ביתו של אלי אביבי. הדלקת המדורה בשעה 9:30, בתוכנית שירה בציבור בהדרכת סולימן הגדול. שלא לומר סולימן הרחב. כפי שקוראים לו בטייכר וזרחוביץ', שירה בציבור, כמובן, שיחת רעים, פרקי שירה מאת הזמר רן אלירן, תקשיבי, זה מיטב הברנג'ה.
ממש מיטב הברנג'ה. עד היום שאני עוברת ככה באכזיב, בזה של אלי אביבי, זה, אני ישר חוזרת אחורה. זה פשוט מדהים.
ויש גם הוראות הגעה, המסעית.
כן, יש הסעה.
תצא מכיכר מלכי ישראל בשעה 5:30, היא תחזיר את הנושאים באותו לילה. תמורת תשלום מינימלי לכיסוי ההוצאות. המעוניינים לשריין, יפנו לארנון סמדר. מחיפה יצאו במרוכז בשעה 7:45, מרחוב חסן שוקרי, או שם הזה חסן שוקרי, בכל אופן זו דמות היסטורית, ראש עיריית חיפה לפני המדינה, ליד בית העירייה. חברים יכולים להשיג במקום אוכל, משקאות, קרים וקפה. יפה, וגם מכונית מגויסת, אם אתם רוצים. אז בנושא הזה.
הם מבקשים להביא עצים למדורה, שזה...
את יודעת, בעיתונים של פעם, לחיפה היה מקום של כבוד הרבה יותר מהיום. מעבר לעובדה שהיו סניפים של עיתונים בחיפה והכל, אבל דיברו על חיפה, היו פרסומות מיוחדות לחיפה. וזה נפלא בעיניי. אני חושב שחיפה הייתה פעם... אולי היום, כיוון שהיא כל כך חלק מהכל, אז זה הכל מובן מאליו, אבל לי זה לא מובן מאליו, כי כשאני לא שומע אודותיה, טוב שיש קצת כדורגל שנמצאת בפסגה כדי לשאת את נס העיר.
שמשאירים את העיר על המפה.
כן, אבל באמת, הנה, הכל קורה שם, והמון המון דברים, המון המון דברים שקורים בעיתון הזה. תראי, למשל... טוב, קודם כל, הם היו מפרסמים את סדר היום של אורי אבנרי. אז הנה, ב-4 במאי אורי אבנרי ירצה על הנושא איזה מדינה אתם רוצים. וב-18 במאי אורי אבנרי ירצה על לחם עבודה ועלות המשטרה. וצריך להגיד שהעולם הזה הגן בזמנו על... היועץ המשפטי לממשלה, מאיר שמגר, כאשר הוא הבין שאת מה שאולי מנסים לעשות היום, אנשים מסוים ליועץ המשפטי לממשלה דהיום, רצו לעשות אז במפלגת העבודה, במפאי, במפלגת השלטון. ככה שכמו שאנחנו נראה במהלך התוכנית הזאת, אין המצאות. הדברים הללו, הניסיונות של אנשים מסוימים, הם לעולם מתבססים בין אם ביודעין ובין אם לאו, על ניסיונות שכבר נעשו.
כן.
ומכאן ה-DNA של מדינה וחברה דמוקרטית, פשוט להתנגד. קחי אותנו אל הדבר הבא בזמן שאני פה.
תשמע, יש עוד חג השבוע שאני לא יודעת כמה אתה מחובר אליו, בילדותך, 1 במאי. הפעם נופל ביום שבת וזה מבאס.
כן, אני זוכר שראיתי את זה בטלוויזיה, ואז ככל שהתבגרתי זה נעלם. היום מקובל לרדת על זה, כמו שאומר שפטל, החג האחד במאי חגו והסדין האדום דגלו, אבל אני מבין את החגיות שעליה את מדברת, ומפלגת העבודה הייתה פעם חלק אינטגרלי מהיום הזה. פרס מצולם באחד מסרטי הדוקומנטריה על מערכות הבחירות כמי שעולז באחד במאי.
בהחלט. תראה, אצלנו בבית, אבא שלי הוא, הנה עוד פעם חלק ברנג'אי, אבא שלי למד בבית הספר א' ד' גורדון בתל אביב, המיתולוגי מה שנקרא, וקראו לזה אז בית חינוך, ושם זה כמובן היה יום חופש, וגם אצלנו ביסודי, אני זוכרת שהיינו, הייתי עוזרת למזכירה תמיד להדפיס לאסתר, המזכירה היא מאזינה לנו במקרה, אבל אני יודעת שאיתי שלמד איתי ביסודי מאזין לנו, אז הנה, אתה בטח זוכר איתי את אסתר המזכירה, שהיינו מדפיסים את מין סטנסיל כזה, אתה זוכר שהיה פעם מדפסות סטנסיל, זאת אומרת שהיו
כן,
מדפיסים...
כן, הכל היה סגול כזה.
סגול.
על נייר לבן, שהוא נכון. נייר טרמי נראה לי, כמו שמשתמשים היום בחלק מהבנקים.
הוא מצד אחד מפוספס, ומצד אחד הוא חלק, ושם היה כתוב אישור להורים, שהיה צריך לחתים אותם, אם הם מסכימים שאנחנו לא נגיע לבית ספר באחד במאי, וכמובן, כנצר למשפחת פועלים, כמובן שההורים שלי תמיד חתמו, אני לא חושבת שהיה מישהו שהיה מגיע אצלנו ללימודים באחד במאי, זה היה יום חג. לגמרי, אני זוכרת את זה לפחות עד כיתה זין, כל שנות היסודי שלי. זה היה, זה גם בשנות ה-60, השנות ה-80, זה זכור לי כמשהו מאוד מאוד לגיטימי לחגוג מבלי שיקראו לך שמאלן או משהו כזה. אני לא יודעת אם אני מתחברת לזה היום כל כך באמת כמו אז, אבל אתה יודע, הלכתי קצת בארכיון העיתונות, אפרופו, כדי לראות איך חגגו את זה פעם. והנה, תל אביב, 1976, אינטרנציונל אביב וגלידה, אחד במאי נחוג בתל אביב כחג אביב, ולמשטרה לא הייתה תעסוקה, מה שהיום אפשר כנראה להגיד על המשטרה, אני יודעת שבשנים האחרונות היו כל מיני מאומות. יש פה תמונה אוזי על הגג, אחד במאי בכיכר דיזינגוף בתל אביב, חג הפועלים בצל האוזים, על גגות הבניינים המקיפים את הכיכר, הוצבו משמר, שוטרי משמר הגבול כשהם חמושים בתת מקלעים, מדי כמה דקות קיבלו ידיעות, עודות התקרבו את התהלוכה, אך לא נמצאה להם תעסוקה, לא התפתח קרב בין הדרוזים של המשמר והפועלים הערביים. עד היום אני שומעת פה, אני גרה לא רחוק מבית ההסתדרות, ועד היום אני שומעת את התהלוכות, כמובן לא באותה
עוצה של... תהלוכות? היום? יש תהלוכות? היום? באמת?
יש תהלוכות של הנוער העובד והלומד, שהם עושים אותם, או השומר הצעיר, לא יודעת, אחד מתנועות הנוער, הם עושים אותם בצורה מאוד מאוד מצומצמת עכשיו, אני שומעת אותם קצת מהבית, אבל זה עד באמת לפני 20 שנה היו תהלוכות ענק, באמת היו סוגרים רחוב, ברמה שסוגרים רחובות. את זה אני זוכרת ממש מתל אביב. ואז אני מורידה ככה, גוללת למטה את העמוד ורואה קשישות לוחמות. ספק אם המפגינות הקשישות שבתמונה זו ידעו מה פירוש הסיסמה בערבית שנישאה מעליהם. הם לקחו איזה שלט. אך הדבר לא הפחית מהתלהבותם הרבה. מדובר על כמובן מצעד אחד במאי. באמצע צעירות. בין אלפי המפגינים שכבשו את כיכר דיזנגוף, היו כאלה שלא הפגינו, זהו, זה סוג של תהלוכה, הפגנה. היו כאלה שלא הפגינו למטרון פוליטיות, אלא הדגישו שהם מסתפקים בדירות זולות לזוגות צעירים, אחת מהן היא צעירה זו, אני באמת מתה לדעת האם הכתב עשה עבודת שטח, או שהוא פשוט עשה כתבת צבע, מה שנקרא. והמפקד בראש, רואים את מפקד המשטרה, ניצב דוד אופר, מפקד משטרת מחוז תל אביב, פותח את התהלוכה ככה בניידת, יושב רגל על רגל, ובא לציון גואל.
את יודעת, אני מסתכל פה בעוד דברים שמופיעים בעיתונים, ואני מסתכל על... בעולם הזה, מעבר לרחל המרחלת, היה מדור רכילות שנקרא אנשים. ומעבר לפרסומת לכרמל מזרחי, מה שהיום קוראים כרמל פשוט.
כרמל,
אז יש כרמליטה, יש חגיגה. כרמליטה סנגריה, אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים. מתחרה מזה 10 שנים בסנגריות ברחבי העולם, העשויה ממיטב הענבים של כרמל.
נכן.
כן. אבל היו גם עוד דברים, למשל, סיפורי אחד במאי. אוקיי?
נכן.
אז הנה, למשל, בביקורו האחרון בארצות הברית של חברי הכנסת שמעון פרס, טלפנו אל מלונו, מתחרהו הדמוקרטי של ג'ימי קרטר, הסנאטור אד קנדי, היה טד קנדי והיה ג'ק קנדי, אז אדוארד קנדי, והמתחרה כן, הוא המתחרה הרפובליקני, ג'ימי קארטר, רונלד רייגן, מתמודדים על מועמדותם לנשיאות. שניהם טענו כי מאחר שייתכן ובעתיד יעבדו יחד, הם רוצים להכיר את פרס. הוא דחה את שניהם והבטיח שיפגשו בעתיד. איזה לוקסוס זה היה. כן? אבל תראי עוד מי החרים את האחד במאי, לא תאמיני.
מי?
דווקא עיתון השמאל הבולט, היומון הארץ, מסתייג מציון האחד במאי, כיום חופשה וחג, אבל לאורך המשנה של העיתון גדעון סמט, היה זה יום בעל משמעות. הוא סיים באותו יום 9 שנות עבודה בתפקידו, ויצא לחופשה שתנוצה לפגישות ולסידורים, וכן, האיש רוצה גם לנוח לקראת נסיעתו כשליח עיתונו לארצות הברית, אבל כבר מחר הוא יסור לאולפני הטלוויזיה בירושלים, כשהוא מראיין את ההיסטוריון והפרופסור שבו מדובר. הבעיה היא שבעולם הזה אי אפשר היה להבין לאן זה הולך. הנה, יעקב תלמון, אתה רואה שיחה בשניים. קשה לדעת לאן הדברים הללו הולכים.
גם השחקן שלמה בר שביט, הלא הוא שלוים עליה, בר שביט סיפר כי כאשר היה בן 7 התגורר עם הוריו בקיבוץ גבעת ברנר, בערב האחד במאי קם לפתע ממיטתו וצעק, שריפה, דבר שהבהיל את אנשי המשק, כבר אז החליטו בקיבוץ שיהיה שחקן, אמר בר שביט. איזה ידיעה נחמדה.
מה שמעניין זה שבאותה שנה יהודה ברקן מנוחתו עדן נכח בבחורת הסרט שביים לצד איגל שילוני בדל לחיים ארוכים, חייך אכלת אותה, שנערכה השבוע בתל אביב. למאורה הגיע אמו אסתר ברקוביץ', ברקן זה עברות של ברקוביץ', והיא אומרת, אותי הוא אף פעם לא מצליח למתוח. לצידה בתמונה, כלומר בתמונה אחרת, בצד, באותו עמוד, זהבה שילון, אשתו של יגאל שילון, הגיעה לבחורת הסרט בגפה, מכיוון שאביו של, אביהם למעשה של יגאל ודן שילון נפטר באותו השבוע, והם ישבו 7. ויש עוד ברנש בתמונה או בעמוד הזה ששלחת לי, אה?
מר דודו טופז, הוא מנחה שחק אותה. מנחה שחק אותה בטלוויזיה, דודו טופז ירד לאלת, רואים פה את דודו טופז עומד באמת עם מכנסונים מאוד קצרים ולידו אישה בביקיני. ירד לאלת כדי להנחות ערב במוזיאון חדש, במועדון חדש אשר נפתח שם. הוא בבוקר קם מוקדם כדי להשתתף בהתעמלות בוקר עם חברתו הצמודה איריס קנר מנתניה.
מעניין אגב שבשנים שבהם יצא האירוע הזה, קראו לזה כבר חברתו, כי בשנות ה-60 וה-70 נהגו לקרוא לזה ידידתו.
נכון. נכון, ידידתו.
מעניין גם מתי המושג ידידה השתנה לבוא נשאר ידידים, שהוא היום, לבין מה שהוא היה פעם, שידידה זה היה אפילו לא בת זוג, זה היה בדיוק מה שאת הדלת מחליפה היום האות השביעית.
כן, בהחלט.
זה באמת. תגידי, שנתקדם לאירוע המרכזי של תוכניתנו, שאת רוצה להתעכב על האחד במאי של חנוך מרמרי?
אז זהו, המדור של חנוך מרמרי באמת בעולם הזה, אחד במאי 1977, בגלל שזו שנת הולדתי, אז ככה זה תפס אותי בעין.
וזה גם 16 ימים לפני המהפך שיש במדינה שמכנים אותו קדוש.
וזה בדיוק, בדיוק. חנוך מרמרי כתב, הטור שלו זה ספק טור, הוא קצת מזכיר לי את הטור של אלי מוהר, אולי טיפה יותר פוליטי ונוקב, אבל אני רוצה לקרוא לך ככה איזה קטע קטן. ביום ראשון האחד במאי 1977 פתח הכותב את טלפלא מלא סקרנות כדרכו לראות כיצד חוגגים את החג החביב עליו. והאחד במאי חביב על הכותב עוד מאויותו תלמיד רך, שכן האחד במאי היה מאז ומתמיד יום חגם של המורים. כל המורים העמלים היו לוקחים יום חופש בגלל מצפונם או בזכותם היו התלמידים שלא קיבלו פתק מהוריהם חסרי המצפון יוצאים לשיעור חופשי. האחד במאי היה מאז ומעולם יום שמש נאה, המתאים במיוחד לשערים קטנים. היטיב הכותב את קורסתו וציפה בקוצר רוח לסיפור משעשע על ישקה, בנו של פועל המכרות, העוזר לאביו לדחוף בעלייה עגלות פחם כבדות ולשיר על פועל יצור חביב, פועל יצור נחמד, עבד לו על הליין, עבד ולא עמד. זה התור פה ממשיך, הוא כותב ככה, ממשיך על הפועלים. יש פה ספק, באמת תיאור קצת פורנוגרפי, יש לומר, על האוברולים של הפועלים, אבל הארץ חוגגת בדבקות ובהתלהבות את האחד במאי. כלומר, המורים לוקחים יום חופש, התלמידים מביאים פתקי מצפון מההורים כמוני. הלאומים מפרסמים מודעות על החגה האדום, בגדה מתפרעים ומוסתים, בניו יורק מפגינים היהודים נגד מלכות רוסיה הרשעה, והבנקים מחלקים דיווידנדים לציבור העמילים. דווקא אז מצאו להם טלי הסרוג ואלי הארוך לחגוג את האביב. חוסר רגישות מפתיע לגבי תוכנית כתלפלא, המבטאת בדרך כלל את רוח האומה טוב יותר מכל דבר אחר. אני חושבת ש-1977-2021, נראה לי שאנחנו כל כך תחת השם שלי.
אלי זה אלי גורנשטיין שהיה כוכב תלפלא.
אלי זה אלי גורנשטיין, כן, תלפלא. אגב, סדרה שאני זוכרת רק שידורים חוזרים שלה, אבל לא ממש גדלתי עליה. אני חושבת שמאזיננו הטיפ-טיפה יותר מבוגרים יזכרו.
כן. את יודעת, אחד הדברים זה שבעיקר אנחנו מוצאים את זה בעולם הזה, אם יש לנו נטייה לחשוב שפעם אנשים היו יותר מאוחדים, יותר ככה כותבים אך ורק בעד דברים מסוימים, לא, וטוב לנו לגלות שלא. מכיוון שזה נכון שהמיינסטרים, הזרם המרכזי של העיתונות, לפחות בראשית ימי המדינה, לא היה קטלני וקסחיסטי. אבל מי שהמדינה עמדה על טילה, כן? עמדה על רגליה והגיעה לפרקה, לדעתי, אז כן, אנשים החלו לחבוט. יש שיגידו שזה קרה מ-77, לדעתי זה קרה מאמצע שנות ה-80, הטון היותר קסחיסטי, אבל אין ספק שהעולם הזה היה שם כל הזמן. עוד הרבה לפני.
נכון.
ומהו מצעד הישגי המדינה של מאי 73, ואני מזכיר, זה קורה לפני יום כיפור, וזה גם קורה לדעתי, כאשר אנחנו מתקרבים באמת לנושא המרכזי שלנו, והוא גיליון של העולם הזה, שיזכיר לכם מאוד גיליונות אחרים, שאולי אם אתם מצד מסוים של המפה הפוליטית, מעצבנים אתכם. אז אנחנו נגיד לכם שאתם רק יכולים להתעצבן, מכיוון שזה היה ככה כל הזמן כלפי כולן. תכף נגיד מה זה, אבל מה תרצי לומר על מצד הישגי המדינה?
קודם כל, כל פעם שאני רואה 73, אז אני אוטומטית חושבת שזה אחרי יום כיפור, ועכשיו אתה פתאום הפלת לי את הסימון שזה בעצם לפני. אתה יודע מה? בוא נדבר על הישגי המדינה ונראה אם אנחנו יכולים לסמן וי. בזבוז במיליונים בצהל, 73 אני מזכירה. לא נשמרה סודיות מכרזים, הביזה, הפריצה והשחטת הציוד בסיני, היו תהליך מתמשך, בסדר, אפשר להוריד את המילה סיני, אבל זה טכנית אותו דבר. 10,000 ילדים בגיל חינוך חובה אינם לומדים. עובדי סעד נהנו מקרנות למתן הלוואות לנזקקים, דוח מבקר המדינה. עובדים במשרד קיבלו דירות שנועדו לחוסכים בתוכנית דיור, נשק חלוד בידי סוהרים. תשמע, נראה לי שהמדינה הזאת נס שהיא קיימת.
כן, אבל זה ללמדנו שאנשים ידעו, אולי לא, שוב, בזרם המרכזי, אבל היה מי שידע להציב מראה, ולהציב מראה, זה מאוד מאוד חשוב. אנשים לא מבינים את זה. ואנשים גם חושבים שהטינה הזאת לתקשורת, על זה שהיא חושפת את הרע ואת הדברים הפחות טובים שאנחנו רוצים לשאוף אליהם, זה משהו מעכשיו. לא, זה היה כל הזמן.
כל הזמן.
לכן אנשים אהבו לסנוע את התקשורת. אהבו לסנוע מכיוון שבסוף אנשים קראו עיתונים. אנשים היו מכורים. כמו למשל,
כן.
לגיליון הזה. אנחנו מדברים על גיליון העולם הזה מה-11 בפברואר 1976, יצחק רבין, כבר כמה שנים טובות, ראש ממשלת ישראל, וכן, אנחנו מדברים על שנה וחצי לפני המהפך,
כן.
וספרי לנו, טליה, מהי כותרת ושערו של העולם הזה?
אני, באמת, זאת אחת הכותרות הראשונות שראיתי, וזה עיקה אותי בהלם. תראה, אני לא ידעתי, זאת אומרת, אני ידעתי, אבל לא ידעתי שזה היה עד כדי כך, וגם זה הפתיע אותי שזה היה על העולם הזה, אז הנה, שער העולם הזה, תמונה של יצחק רבין, יפה התואר יש לומר, מאחוריו לאה רבין, וכתוב כך, לאה רבין, האם היא מנהלת את המדינה? אז אנחנו ככה נכנסים, תודה שזה, אני שלחתי לך את זה גם, אז זה
כנראה אחת ההתייחסויות הבודדות, אבל שהספיקו על מנת לייצר את הרושם שלאה רבין הייתה, אני לא יודע אם אב טיפוס, אבל אם יש מישהו היום שמתלונן על מה שכביכול נעשה לשר נתניהו, הלו, בכל פעם שהייתה אישה, הייתי אומר, איך אני אגיד את זה, עם אופי מסוים, כן? עם איזושהי התבלטות, עם נטילת חלק גדול יותר, הרי שבסוף קרו הדברים, וגם אינני מוצאים מכלל אפשרות, שאולי הדברים לא היו ערבים לאוזנם של כולם. אולי באמת לאה רבין חרגה ממה שהיינו מצפים מאשת ראש ממשלה.
אולי נלך לכותרת המשנה של הכתבה.
גשי, גשי.
שנקראת מנהלת המדינה.
אני פשוט מושך זמן עד שתביא לנו את הטקסט העסיסי.
כותרת המשנה לאה רבין לא תנוח ולא תשקוט עד שיצחק יהיה מלך אנגליה, סימן קריאה. אומרים עליה ידידיה הרבים, איזה ידידים.
כן, ולפני שרני רב היה מידידיה הרבים.
זה, כן, כן. זה כתבה, האימות היה בלתי נמנע, יש פה סיפור גדול מאוד, אבל אני דווקא רוצה שנייה להתמקד בתמונה שלה עם ג'קי קנדי. כיתוב התמונה, הדמות הנערצת, לאה רבין משמאל, ג'קי קנדי מימין. סוף סוף הצליחה לאה רבין להגשים את חלום חייה, להופיע ולהצטלם בחברתה של ז'קלין קנדי אונסיס, שלגביה יש לה קיבעון מזה שנים. מאז הרבו לציין בפניה כי היא דומה לג'קי דמיון מפליא. לאה השתדלה להגביר את הדמיון תוך חיקוי תסרוקתיה ומשקפיה של ז'קי, כך נכתב, בביקורה האחרון של לאה בארצות הברית, הן ערכו סיור משותף במוזיאון בניו יורק, כשלאה טורחת להודיע מראש שיש לשים לב לדמיון שביניהם. תשמע, אני לא יכולה להתעלם ממה שמרחלים היום, אתה יודע, נגיד לגבי גם שרה נתניהו. זאת אומרת, יש פה, חס וחלילה לא עושה שום השוואות, אבל זה מאוד מעניין שדווקא בעיתון כמו העולם הזה, זה מפורסמת כתבה כזאת. זאת אומרת, להבדיל, אנחנו לא ניכנס פה באמת לעניינים פוליטיים, אבל להבדיל היום שיש עיתונים מסוימים שלא מפרסמים דברים מסוימים, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין.
כן, וזה עיתון שסגד לגנרלים, בעיקר למשה דיין. כלומר, הוא גם תקע את משה דיין, הוא פרסם עליו את הדברים הכי נוראים, אבל הוא גם העריץ אותו מאוד. וזה מעניין שבכלל הייתה שם סגידה לכוח ולגנרלים, והנה הטקסט הזה. אבל מעבר לכך, תראי, אני לא יכול שלא להשוות, מכיוון שכאשר אומר את שרה נתניהו שהוא יכול היה להיות נשיא ארצות הברית, אז הנה, הם כותבים בעולם הזה על מלך האנגליה, ובמדור הסאטירי, זו הארץ, עם דגש על זו, של חנוך מרמרי, קוביני, אפרים סידון, אנשי ניקוי ראש בחלקם, אז הנה הכותרת שם, רבין ירוץ לסנאט, מטעם מדינת ניו יורק או ישראל, מקורות יודעי דבר בירושלים, התייחסו הבוקר בספקנות מרובה להודעת מר רבין, כי פרישתו מתפקיד ראש הממשלה נובעת מרצונו אז לחזור ללמוד בחדורי. לדעת המקורות, מתכוון מר רבין להתחרות בבחירות הקרובות על משרת הסנאטור של מדינת ניו יורק. חוגים במחלקת המדינה מסרו לעומת זאת, כי מר רבין ירוץ לסנאט מטעם מדינת ישראל. אתם רואים, בסוף הכל נשאר פחות או יותר אותו דבר.
אני רוצה לחזור רגע לכתבה עם רבין. בשבוע האחרון הופנו הזרקורים אליה, פתאום התחילו לגלות שלאה רבין אינה מנהלת רק את החיים הפרטיים של בעלה, אלא גם את החיים הציבוריים שלו. העיתונאים הישראלים שהיו צמודים לפמליית ראש הממשלה במהלך המסע הממלכתי בארצות הברית, נדהמו לגלות מה שהיה ידוע לרבים זה מכבר, שלאה היא המושכת המרכזית בחוטים מאחורי ראש הממשלה. הייתה זו הגדרה לא מדויקת, לאה רבין אינה מושכת, היא הדוחפת. במשך שנים רבות היא ניהלה את העניינים של משפחת רבין, ולאחרונה מתגלים יותר ויותר סימנים שיש לה יומרות ושאיפות לנהל גם את המדינה עם ולצד בעלה. ופה הם ככה מספרים כל מיני תקריות וכל מיני דברים, פליטות פה שהיא אמרה. מאוד מאוד מעניין. היא קובעת מינויים, מי שלא יסכן מלפניה, אין לו זכות קיום במחיצתו של רבין.
נו נו.
ויהיו כישוריו אשר יהיו. לעומת זאת, אותם שהיא נוטה להם לחסד, הופכים קרובים למלכות.
מאוד מוכר, אני חייב להגיד.
מאוד מאוד מוכר, זה מאוד 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 מוכר. אז שוב, אנחנו לא יודעים כלום, אתה יודע, אנחנו בשני המקרים נסמכים רק על הפרסומים עצמם. אבל זה מצחיק שזה מסקרן איך זה לא צץ, איך אף אחד לא העלה את זה מארכיון.
כנראה שבכל זאת יש אנשים שפחות היה נוח להם להעלות דברים כאלה. מצד שני, את יודעת, הסתובבה בדיחה בזמנו, כאשר יצחק רבין נרצח לאחר מותו, כאשר המון המון דברים הוקדשו לו, אז דובר על שיחה בין נשיא המדינה עזר ויצמן לרבין, והיא שאלה מדוע אין משהו אחד גם על שמי, אז הוא אמר, החלטנו לקרוא למלון בן לט על שמך, ואז דובר על מלון רויאל ביץ'. זה פשוט, לא, אם אנחנו בונבונירה, אז עד הסוף אנחנו מספרים מה שהיה דובר פעם. אין מה לעשות, גם אם זה עושה עוול למישהו, אנחנו מתנצלים, כך זה היה.
כן, אנחנו מתנצלים. אני רוצה להקליל שנייה את השיח הפוליטי קצת, וללכת לרכילות קסומה באותו גיליון בשנת 76, יש תמונה של כוכבנית בלונדינית עם שתחתיה, אתה יודע, כותרת צועקת, מרלין מונרו, סימן שאלה, לא, זוהי כמובן פנינה גולן רוזנבלום, שהצטלמה כך כדי לבדוק, היא מצולמת בפוזה פתיינית מה שנקרא, שהצטלמה כך כדי לבדוק אם היא יכולה לשחק את תפקידה של מרילין במחזה, אחרי הנפילה של ארתור מילר, ידיד לונדוני אמר לה שהיא באה בחשבון לתפקיד זה, ובינתיים הגיעה פנינה במפתיע ארצה, פנינה חיה הרבה שנים בישראל, כדי לבקר את אימה בפתח תקווה. הביקור התאפשר מפני שעליה לישות מחוץ לבריטניה, בשעה שנדונה שם בקשתה לקבל היתר עבודה, משמע היא נסעה, הייתה צריכה לצאת לחזור כדי לקבל את הוויזה. אחרי שחתמה על חוזה עם חברת התקליטים ידועה להנפקת תקליט שלה, היא הוכתמה אחרי מבחן בין השאר מפני שמבטאה באנגלית מצלצל כצרפתי. אבל הדבר המרגש ביותר את פנינה הוא שהשלימה את כתיבת הסריטה הראשון, תשמע, המון דברים היא עשתה בעזרת הבמאי והתסריטן הבינלאומי פרנק וורת, בעל פרסים רבים לסרטי פרסומות וסרטים תיעודיים. התסריט כבר מודפס כראוי ומוצאים בו תפקידים לאלבר פיני, ג'יימס קאן וחיים טופול. למי שיחשוד כשמה של פנינה מופיע על תסריט רק לצורך הקישוט, אתה בטח חשבת את זה, נכון? נכונה הפתעה, הפתעה באלף. היא באמת נתגלתה כבעלה דמיון עשיר, הממציא עלילות לסרטים כמעט בסרט נע. אסור לגלות את תוכן התסריט שסיפורו מתרחש בישראל, בבריטניה ובאמריקה הדרומית, אך הוא מכיל בין השאר פרשה נועזת ביותר שגילוי העריות, כשאב וביתו מנהלים ביניהם רומן אינטימי מבלי לדעת את קרבתם המשפחתית, המתבררת להם רק לאחר מכן. יש לומר, אני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה את פנינה רוזנבלום, שזה לא ישתמע אחרת, אבל זו ידיעה מאוד מוזרה. מאוד מאוד מוזרה.
אוי, תראי עוד מי מופיע בגיליון הזה, בפברואר 76 של העולם הזה, גם אהוד אולמרט. כן, אהוד אולמרט שורבב לתוך הגיליון הזה, כאשר בלוריתו מלאה ומתנפנפת.
כן, נזיתי אותו.
כן, היה קשה מאוד לזהות. הדיבור על אהוד אולמרט עוסק בין היתר בעיסוקים הפרלמנטריים שלו. זה נקרא מנפח הבלונים. Okay. כותרת המשנה אומרת, אהוד אולמרט השיג פרסומת רעשנית כמלך הבלשים, אבל חקירותיו רצופות הכללות, סתירות, המצאות ושטויות. אז הנה, בואו נקרא מעט מכותרת המשנה. קצינים. קצינים בכירים של צה"ל נוטלים חלק במלחמת הכנופיות הנערכת עתה בעולם התחתון. האשמה חמורה זו הושלכה לפני כשבועיים לזירת הטרף של דעת הקהל הישראלית. רק עיתוי בלתי מוצלח מנע מהעריות שבזירה להסתער בהיסטריה על הנתח הטרי שהושלך לעברם. הם היו עסוקים בפרשיות כמו שביתת אגד או הסתרת ילדי יוגדף. בזמנים אחרים הייתה האשמה כזאת יכולה להיות טרף נהדר. מי שהיה צריך להצטער במיוחד על ההחמצה הזו, היה צעיר החקים של הכנסת, חבר הכנסת מהליכוד, אהוד אולמרט בן ה-30, האיש שכבש לעצמו בסערה את תואר אלוף ציידי הכותרות של הכנסת, תרח לא מעט כדי להכין את ההופעה הזאת, כמו קוסם השולף שפנים מתוך הכובע, הוא שלף בזו אחר זו, כן, שלף גם אודי בזו אחר זו, בקצב מסחרר פרשיות פליליות למחביר, פרוטקשן פה, אלימות שם, שחיתות בספורט, סחטנות וטרור אישי. כך העולם הזה על אהוד אולמרט בראשית דרכו, אבל כאמור, הכותרת המרכזית מנהלת המדינה. הכותרת על לאה רבין ועל ז'קי, כמו שאת אמרת, ז'קי קנדי,
ז'קי.
ולראות את שניהם משחקים טניס, שגם זה בדיוק דבר שלא בדיוק היה כאן הרבה מאוד
נכון.
שנים.
נכון.
וכן, הנה עוד כותרת באותו עיתון, אפרופו רבין, בטח ראש את ההוליוודי עם ב' במקום הוליוודי, סיפק לראש הממשלה את האשליה הגדולה ביותר, שישראל עדיין פופולרית.
כן.
אז הנה, יצחק רבין צועד אל אולם הנשפים של מלון בברלי הילטון בלוס אנג'לס, בין שני טורי מצריות וגדוד של שומרי ראש, לעבר נשפיית הכוכבים הזוהרת, שידע הוליווד הרבה מאוד שנים, ועשרות, באמת עשרות אנשים מצויים כאן, כדי שניתן רק איזשהו משהו, אז גולדי הון, כן, וצ'רלסטון הסטון, צ'רלטון הסטון, צריך לומר, כשאתה מנסה לומר צ'רלטון הסטון, תמיד מתפלק לך צ'רלסטון הסטון, אבל זה לא מה שהיה. וכמובן דני קיי שעלז פה, ועוד הרבה מאוד שמות ואנשים ונשים. כן, קירק דאגלס עם שמחה דיניץ.
כן,
דוב גולדשטיין שהיה ביוגרף של רבין.
זה מדהים איך ההוליווד הוליווד ותל אביב היו מאוד מאוד מחוברים, וכל הכוכבי הוליווד
דיאנה רוס.
היהודים, כן.
כן.
רחלה מרחלת על כל העולם, ממש גם בשנת 76, יש פה איזו ידיעה משעשעת על קארן דונסקי, שאני מכירה אותה היטב, האמת, יש לומר, אישה מקסימה מאוד, והיא הייתה באמת אחת הדוגמניות, מה שנקרא, היא לא תאהב אם אני אקרא לה נערת זוהר, היא באמת הייתה דוגמנית.
העולם הזה גם פרסם תמונות עירום שלה, לא?
נכון, נכון. אז בשנת 76 כתוב בחזרה למסלול, האישה הזאת הצליחה לשבור אצלי, אומרת רחל המרחלת, את כל המוסכמות. ואני מתכוונת לדוגמנית הצמרת, פעם היו דוגמניות צמרת, קארן דונסקי, אני יודעת שהיא קוראת לעצמה קארן, זה שאף אחד לא רגיש עליה שהיא בהיריון, למרות שהיא נשאה וויתנה תינוק ששקע למעלה משלושה קילו. זה מילא. זה שהיא בכלל שכחה שהיא צריכה ללדת, והרופא שלה טלפן והזכיר לה את זה, כבר משונה. זה שלפני שנכנסה לבית החולים היא נקשה לעשות תסרוקת כדי שתיראה יפה בזמן הלידה, מתאים לה. אבל שאחרי שבועיים בלבד היא תחזור ישר לעבודה, זה כבר יותר מדי. אני הרי יודעת מה זה לידה, למרות שלא עברתי את השלב הזה, ואולי גם לא אעבור, אומרת רחל המרחלת. אבל בכל זאת, עד שאישה מתאוששת לוקח לכמה שבועות טובים, לא? מה עוד שהלידה, כמו זו של קארן, הייתה בניתוח קיסרי? אבל אצל האישה הזאת הכל כבר יכול לקרות, ואני כבר מתחילה להאמין שהיא מסוגלת להכל. כשבועיים בלבד אחרי שהביאה לעולם את בדה הבכור נואל, היא כבר הופיעה בתצוגה גדולה שארגנה חברת קיטן, כאילו שום דבר לא יצא את ביטנה. נכון שכל אישה אחרת לוקחת לאחרי הלידה שלושה חודשי חופשה, אבל לא אישה דינמית כמו קארן. למרות שהפרנסה לא חסרה לה, היא חזרה למסלול, ואם זה לא נקרא דוגמנית בדם, מה כן? זה מצחיק שתמיד, עד היום אגב, אפרופו קארן דונסקי ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, קורין גדעון היום, השיח הזה של מתי אישה צריכה לחזור לעצמה ואיך זה אחרי הלידה, הוא כנראה משהו שלא יעבור מן העולם, ובאמת יש תמונה שלה שהיא לא נראית כאילו היא רק עכשיו ילדה.
את יודעת, במדור הזה אנחנו רואים מזכורים גם לכל מיני דמויות שאז אולי היו מפורסמות יותר, אבל היום הם עדיין איתנו, הם רק בתפקידים שונים. למשל, מי שעוקב אחרי, ולי יוצא מדי פעם לראות תוכניות או סרטים מצוירים, בגלל אחייני, אז אני רואה שאביב הגר, השחקנית הוותיקה היום היא בת 70, היא פשוט מתרגמת לשפת הסימנים. אבל בעולם הזה של 76, אביב הגר הוזכרה באירוע אחר לגמרי. מחליפים לתפקידים מיוחדים. כותבת רחל המרחלת, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל התיאטרון העברי הופך נועז ומתירני רחמנה לצלן. לא שהולכים להעלות אצלנו את הוק על קוטה לשמחתה של הקואליציה, שהם ממילא תלויה על בלימה, אבל התיאטרון המסחרי המתקרה הקאמרי מציג שתי הצגות הכוללות סצנות עירום. אל תרוצו לראות מופע סטריפטיז, כי יש שם בסך הכל רק איזו חשיפונת קטנה. אבל כמו שאני מכירה את הקהל הישראלי, יש עדיין רבים שזה עוד בכל זאת עושה להם משהו. בינינו כמה שחקניות מוכנות היום להתפשט על הבמה, ואפילו אם ההצגה דורשת את זה ולא רק הבמה, השאלה היא כמה מהן שוות שיראו להן. אחת כזאת שמוכנה ועשתה למען האומנות ולמען הקהל מכל הסוגים, היא השחקנית, וכיום גם קלת פרס ישראל, מיכל בת אדם, אחרי שהיו לה כבר סצנות מיטה בכמה סרטים שנעשו בארץ, היא הוסיפה לרשימה הנכבדה גם סצנה נוספת בהצגה חיי חזיר. אלא שהקהל הסקרני לא יוכל יותר ליהנות מהמראה משובב הנפש הזה, שכן מיכל עזבה השבוע את ההצגה ונסע לצרפת. רק שלא תחשבו שהיה קל למצוא לה מחליפה, אבל למה לחפש רחוק אם אפשר לנהוג על פי הכלל הישן שאומר, כשאתה מחפש משהו אז קודם כל חפש אצלך, ורק אחר כך במקומות אחרים. אז חיפשו, חיפשו, ומצאו את השחקנית הצעירה והעולה, אביבה גר. אחרי הכל, אביבה כבר מנוסה בתפקידים מיוחדים, היא מגלמת בהצגה משה יריחו את החיילת הנאהבת, ומפגינה על הבמה את מלוא חיתובי גופה. כך שלא היו לה הרבה בעיות להיכנס לנעליים של מיכל. והפואנטה, הפאנץ', אם בהצגה האחרת שלה היא מתפשטת לגמרי, מה זאת כבר חליצת שד קטנה בעוד הצגונת אחת.
זה מצחיק, אני באמת זוכרת את אביבה גר, נכון שאני זוכרת אותה מהליפסה של שפת הסימנים, אבל אני גם זוכרת אותה מכל מיני תפקידים, כל מיני הבלחות בתוכניות ילדים של פעם, אני לא בדיוק יודעת לשים את האצבע איפה. אבל זה אני זוכרת, אתה זוכר שחני נחמיה סופיה בבובה?
נכון.
גם היה לה איזה קטע של עירום, ואז שהיא הייתה בבלי סודות, אז כולם עשו מזה עניין. אז זה קטע שככה, היום יש הפרדה מאוד ברורה בין כוכבי ילדים, מאוד קשה להם לעשות את המעבר הזה. אבל פעם פשוט התחום הזה היה כל כך...
הכל היה פלואידי.
כן, הכל היה פלואידי, אז גם נורית משלוש, ארבע, חמש וחצי התפשטה.
נורית, כן.
נורית, כן.
יונה אליאן.
יונה אליאן, כמובן.
טוב, ולסיום, פינתנו, ידיעות שלא היו עוברות היום, בלי לינץ' לכתבת?
כן.
מה למשל?
זה דווקא מעיתון חדשות. לא, זה לא מעיתון, זה כן, זה מעיתון חדשות משנת 86. זהירות, בניו יורק משמינים. ואז רואים את סמדר קילצ'ינסקי, תמונה של סמדר קילצ'ינסקי, שנראית נפלא, גם בתמונה, היא תמיד נראתה נפלא, מתחת לכיתוב התמונה, בכיתוב התמונה כתבוב, אפשר גם בלי. אז אני אספר לך מה קרה. סמדר קילצ'ינסקי לא גרה כאן יותר. היא גרה בחדר מלון ניו יורקי ועובדת כדוגמנית. הרבה מאוד כסף היא לא עושה מהעבודה שלה, אבל כנראה בכל זאת מספיק כדי להוסיף 5 קילוגרם למשקלה. זה פשוט אני הייתי מפטרת את הכתב.
וואו.
ולא לא להיבעל, אבל לא להיבעל, חלילה, כשעזבה אותנו סמדר שקלה 40 קילו, עכשיו 45, וכל זה מהג'אנק פוד האמריקאי. ומה עוד היא עושה בניו יורק, אתה בטח שואל? לפעמים היא יוצאת לבלות עם חברותיה, שגם הן ישראליות ומנסות את דרכן באמריקה, עינת גרץ, מיי ברית, מיי ברית לדעתי היא הייתה דוגמנית מאוד מוכרת, השם מצלצל, ואליאנה, אליאנה. אחרי שהן גומרות לבלות קצת בעיר הגדולה, הן חוזרות כל אחת לחדר שלה במלון, נקודה. רומנים סוערים עם גברים יפה תואר, בעלי אחוזות ומטעי טבק בניו אורלינס, זה כנראה מהספרות ולא מהחיים. סמדר הדגישה באוזניי שגם היא, כמו כולם, גילתה שניו יורק היא ג'ונגל, אבל גם בתוך הג'ונגל הזה אף אחד עוד לא דרש ממנה להיכנס למיטה כדי לזכות בעבודה. סבלנות מותק, סבלנות, גם זה יגיע. תשמע... קראתי את הקטע, זה מסוגק, אתה יודע, זה מאוד מצחיק אותי כי זה בשנת 86, מהשנת 86 הייתי ילדה בת 8 בערך, 9, כן, הייתי בת 9, זה מצחיק אותי כי, אתה יודע, אני אומרת כל עוד אני כבר בתוך העולם הזה, אני כבר, אתה יודע, יותר... היה יותר קל לי להקל את הידיעה הזאת אם היא הייתה נגיד בשנת 65 למשל, או 71. אבל שזה ב-80s, זה מצחיק. היה פה שמח, כשהיינו ילדים, היה פה מאוד מאוד שמח.
לגמרי, לגמרי. יפה, אז אולי סיומת אחת על מלון צף בים אילת. זה מ-1973. וואו. כן.
בוא רגע ננסה לפשפש בזיכרון שלנו. האם קם מלון צף בים אילת?
לא שאני יודע.
אוקיי, אז זה כנראה כמו מה שתמיד מתכננים פה לעשות דברים. מזרח תיכון חדש, אי, האי של שמעון פרס או כל מיני דברים כאלה. אז אנשי עסקים יהודים מישראל בשיתוף עם בעלי הון ערבים, בגדה המערבית. תראה, זה שיתוף פעולה.
לגמרי.
יוזמים את הקמתו של, הם יוזמים, הם לא רוצים ליזום, הם יוזמים. זה כנראה יוזמה שהייתה, אני מניחה שזה פשוט מלחמת יום כיפור, כנראה קטעה את הכיף הזה. את הקמתו של מלון צף מפואר, שיוקם בים אילת, בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל, אך באמצע הדרך בין אילת לעקבה. אגב, אם יש מישהו שמאזין לנו ויודע מה קרה עם זה, מוזמן להתקן. לפי התוכנית ישמש המלון לא רק תיירים שיבואו מישראל, אלא גם תיירים זרים שיוכלו להגיע אליו מעקבה, כנראה על פי אישור מיוחד, אותו מקווים לקבל מהמלך חוסיין. אני מניחה ש...
חבל שלא חזרו אליו עם זה ב-94, 21 שנים אחר כך, כשנחתם הסכם השלום.
אז זהו, אני תוהה, אולי יש פה ידיעה שאנחנו מפספסים, ואולי כן קרה עם זה משהו? אני בספק.
יפה. אני חושב שעד כאן דברנו להפעם. כרגיל,
תענוג.
פלשנו, התפלשנו.
בת מצווה שמח.
כן, בת מצווה שמח. לחיים, ולפני שבאמת ניפרד, ואני אומר לך תודה, טליה, אז הנה מילה מחברנו בפודקאסטיקו.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג, איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.
אלין, להתראות?
תענוג, תענוג, תענוג.
ביי ביי.
ביי, אני כותבת.